סיכום של משפט אחד על החכם, על הרשע ועל התם. לרב קוק יש פסקה חשובה מאוד באורות על שלושה מחנות שנאבקים בחברתנו. הוא קורא להם המחנה של הקודש, המחנה של הלאומיות, והמחנה שהוא קורא לו של הליברליות. מה שרצינו עד עכשיו לומר, שזה החכם, הרשע והתם. אם החכם מדברים על הלכות הפסח, עד אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. מבררים ביחד איתו שאנחנו נסיים את הסדר ונגיע לאפיקומן רק אם נדע את הלכות הפסח. הוא יודע את זה, החכם. הוא צריך בזה חיזוקים, הוא צריך לשמוע את זה בגוף ראשון ולדעת שגם הוא צריך לדעת עבדים היינו. אבל מה שיותר חשוב זה שהוא ידע שאיתו בשולחן יושב גם הרשע וגם התם. הרשע, לפי מה שאנחנו ניתחנו פה ביחד השבוע, הוא made in Israel, והיה כי תבואו אל הארץ. דיברנו עליו באריכות. הוא מרגיש מאוד קשור אל הכלל, אבל הוא לא מבין, דווקא בגלל הקשר שלו אל הכלל, למה צריך את כל פרטי המצוות וההלכות. זה מזכיר לו מסורת, זה מזכיר לו גלות. שם הוא מבין את זה. הייתי עכשיו בשיחה, כמו שאמרתי, עם רבני אנגליה בקהילות, בכל אנגליה. ודיברנו על המצב פה ושם, והם אומרים לי, התקנתי אותם בנתון, שבין 65% ל-70% מהנוער הישראלי לא מבקר בכותל המערבי. אז הם אמרו לי שבליברפול ובברמינגהם ובכל מקום כזה, זה ברור שאם אין 100% של זה שאתה מבקר, 100% אתה לא קיים. הם לא הצליחו להבין מה אני רוצה. הם לא הבינו את המצב, הם לא תפסו מה אני מדבר. ואני מבין מה הם אומרים. בעצם הרשע הוא לא רשע, הוא בחור מצוין. הוא רק אומר, אני מבין למה הייתי צריך את זה שם, אבל למה אני צריך את זה פה? למה פה אתם משגעים אותי עם החודש הזה שאי אפשר לזוז וצריך מכות לפסח וספק חמץ וכל שהוא? אני דרך אגב גם מוכן לבוא לטקס של ליל הסדר, זה יפה מאוד. למה לא? אבל בלי כל המעשיות האלה שלכם. הוא אומר את זה בעקבות השיחה עם החכם. כי הרי עם החכם אנחנו מדברים בהלכות הפסח, עד אין מפטירין. ואז הוא מתערב באמצע בחיוך. מסתכל עליו די ברחמנות, על האח החכם הזה יחד עם האבא. הוא אומר, האמת סך הכל די מסכן. יום יבוא, יתפתח. ממשיך להתעסק בדברים שהיינו צריכים לעסוק בהם בגלות לפני 2,000 שנה. הוא לאומי, הוא מרשיע כלפי התורה, וצריך להסביר לו שהעשייה הזאת של קורבן הפסח ופרטי ההלכות זה כלל ישראל, ולהגיד לו בצורה הכי יפה, מלאת אהבה, מלאת אהבה, סיכמנו, הכל הולך אחרי, אל תוכח לץ פניס נאקה, הוכח לחכם ויאבקה. זה הסיכום שלנו. להקהות את שיניו, רק להוריד את החוד, רק לדבר אהבה. ולהגיד לו שלא ירחק היום. עכשיו כבר לא צריך להגיד לא ירחק היום, עכשיו רק צריך להגיד לו תסתכל אחורה, אבל לפני 50 שנה ככה היה צריך להגיד. ומי שישאר פה יהיו אלו שידברו על הלכות פסח. ומי שידבר רק על הדברים הגדולים ויזלזל בזה, המחנה השלישי הוא המחנה של התם. הרב קוק קורא לו הליברלי, הקוסמופוליטי. זה המחנה של אנשים מלאי מוסר, תמימים, תם בעברית זאת מילה מדהימה, תם בעברית זה שלם, ותם בעברית זה גם במובן הנגטיבי, השלילי. אבל זה לא שלילי. הטיפש הוא לא טיפש כי הוא טיפש. טיפש הוא טיפש כי הוא רואה את הכל פשוט, בלי כל הצזיות, בלי המורכבויות. זה יכול להוביל לטיפשות. אבל אם יודעים לראות בזה תמימות, הוא פשוט רואה את הכל שלם. לכן הוא שואל, כמו שאמרנו אתמול, זה מדהים בפסוקים, הוא שואל רק למה משנים בין הבכור לבין השאר. למה? למה לא עולם שוויוני? למה לא עולם קוסמופוליטי? למה לא עולם שווה? למה אתה בחרתנו? למה יהודים וזה וכהנים ולווים? למה כל הדברים האלה? למה? זה לא אותה שאלה של הרשע. הוא מוכן למצוות, אם זה נחמד, בסדר גמור, ושכולם יעשו. הוא שם לב שבשולחן הזה כולם נמצאים, אבל בן אחר לא יכול להיות פה. הוא תם. הוא לא מבין למה צריך בחור, וצריך לספר לו קצת על פרעו. שולחן מופלא עם שלושה בנים. ומי הוא הבן הרביעי? הבן הרביעי, לעניות דעתי, הוא לא עוד בן. הוא עוד בן. הוא הבן שיש לו הכי הרבה רייטינג. הוא הבן שבכלל לא נמצא בוויכוח. הוא הבן הכי רלוונטי היום. אמרו לי שבסקר שהיה אתמול, 50% מהחבר'ה שפעם ראשונה צריכים לבחור, מעל גיל 18, בכלל לא רוצים ללכת לבחור. 50%. אתם מבינים את המספר הזה? 50%. זו מדינה צעירה. כשאני הייתי ילד, יום בחירות, חוץ מבנטורי קרטה בירושלים, שזה היה יום חג גדול כי כתבו שאסור לבחור, זה היה יום חג. יום חג. חג ממש. כולם. לא משנה, דתיים לא יודעים, כולם. כשאני יודע לשאול, אומר, אתם יודעים שזה לא מעניין אותי כל הדיונים שלכם בגלל? אני כבר מזמן הזמנתי טיסה להודו. לא, הודו לא, כי הודו זה כן מקום שרוצים לשאול. תעזבו אותי. השאינו יודע לשאול לא שייך לא למפלגה של החכמים, ולא לרשעים, ולא לתמימים. אני אגב לא יודע מה יותר מזעזע, אמרו לי ש-50% מהצעירים, 35% מכלל האוכלוסייה. כי עייף, כי אין אמון. יש בזה הרבה דברים טובים דרך אגב. סימן של הציבור נמאס מהשקר. יש בזה גם דברים חיוביים מאוד. אני לא נשבר מהעייפות הזאת, ההפך. יהודי עייף מפני שהוא מחכה למשהו יותר גדול. השאינו יודע לשאול זה מישהו שצריך לפתוח לו. אני לא יכול לדבר איתו לא על הנושא של מצוות, ולא על הנושא של מדינה, ולא על הנושא של קוסמופוליטיות. שואלים אותי תמיד, מאמר הדור זה רלוונטי היום או לא רלוונטי היום? הרי אנחנו דור של השאינו יודע לשאול. של השאינו יודע לשאול במובן של עזוב אותי. עזוב, אין לי שאלות. הוא לא יודע לשאול כי הוא טיפש. הוא יודע המון דברים. רק לשאול הוא לא יודע. עכשיו צריך להבין, הדבר הבסיסי ביותר בלילה הזה הוא לשאול. אחרי הלכה ב' ברמב״ם, אפשר את הרמב״ם שנייה, אנחנו צמודי רמב״ם צריכים להיות פה. אחרי הלכה ב' ברמב״ם של מצווה להודיע לבנים, עובר הרמב״ם מיד למצווה הבאה, הוא מצווה שישאלו. זאת המצווה הלילה. הבן שאינו יודע לשאול, הוא הכי רלוונטי להגדה. אגב, לכן, והגדת לבינך, זה נאמר לה שאינו יודע לשאול. כי כל העניין הוא איך מושכים אותו. אז את החכם אני יכול איכשהו למשוך דרך חוכמה. את הרשע דרך הרשעות, את התם דרך התמימות. בוא נדבר, בוא אני אראה לך שהיהדות היא תמימה לא פחות ממך. רוצה לדבר קוסמופוליטיות, רוצה לדבר אוניברסליות, קדימה. בוא נדבר בית תפילה לכל העמים. בוא נתווכח. רוצה לדבר לאומיות? בוא נראה מי יותר לאומי. בוא נדבר עלייה, בוא נדבר התיישבות, בוא נדבר לאומיות, בוא נדבר ישראליות, בוא נריב. רוצה לדבר קודש? בוא נדבר מצוות. אבל מה אני עושה עם הילד הרביעי שאומר, תעזבו אותי, תביאו כבר את הקני דלך? הכל מצוין, חוץ מזה שאתם מדברים כל כך הרבה. נצטדלו לגמור מהר עם הקני דלך, למה המועדון נסגר. אתם ממש חמודים, זה באמת מדהים כמה שאתם יכולים להתעניין בדברים לא מעניינים. שאינו יודע לשאול. ויש בעיה גדולה, כי יש מצווה לשאול. אז איך אפשר לעבוד פה הלילה? כל המצווה היא, נקרא את לשון הרמב״ם רגע בפנים. או, מצווה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו, ואחר כך אומר הרמב״ם, וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו. ויאמרו, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, עד שישיב להם ויאמר להם, כך וכך אירה וכך וכך היה. וכיצד משנה? מחלק להם כליות ואגוזים, ועוקרים השולחן מלפניהם קודם שיוכלו, וחוטפין מצא זה מיד זה, וכיוצא בדברים האלו. אין לו בן, אשתו שואלתו. אין לו אישה, שואלים זה את זה מיד, מה נשתנה הלילה הזה? ואפילו היו כולם חכמים. היה לבדו, שואל לעצמו, מה נשתנה הלילה הזה? אז מי שאינו יודע לשאול, הוא הסיפור הקשה, הוא האתגר של הלילה, איתו צריך לפצח את כל הלילה הזה. הוא כל הסיפור. אז מה עושים איתו? צריך ללמד אותו לשאול. את פתח לו, ועכשיו בוא נמשיך בהגדה, זה פילי פלוט, עכשיו אפשר להבין את ההמשך. שנאמר, והגדת לבינך ביום ההוא לאמור בעבור, זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. והגדת, הסברנו, תמשוך, גיד, גוד, צוין. ממשיכה ההגדה, וכולם שואלים מה הקשר. והגדת לבינך, יכול מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא. נכון? אי ביום ההוא יכול מבעוד יום, תלמוד לומר בעבור זה. לא אמרתי, אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך, ועכשיו מתחילים את ההגדה, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. שזה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. לא הבנתי אף פעם את הקשר, מה הקשר עכשיו לכל הדרשה הזאת? והגדת לבינך יכול מראש חודש? איך זה נכנס פה? איך זה נכנס פה? דרשה יפה מאוד. מה זה קשור אליה? מה התשובה לשאינו יודע לשאול? נו, מה התשובה לשאינו יודע לשאול? את פתח לו, נכון? מה, אתה מתחיל איתו ביכול מראש חודש? לשאול הוא לא יודע. תאמין לי, לא היה לו אבא אמינה שהגדת לבינך זה יכול מראש חודש. הוא מוכן גם שזה יהיה יכול מיתו בשבט. מה אתה מבין אותו? מה אתה רוצה ממנו? תתחיל, מתחילה עובדי עבודה זרה יומתנו. אם הוא לא יודע לשאול, תיתן לו עוד קצת אגוזים. מה אתה רוצה עכשיו? אלא למה זה קשור? זה פלאי פלאי פלאות, תקשיבו טוב. האמת היא שאני בכלל לא מבין את הדרשה הזאת. לא מבין את הדרשה הזאת. והגדת לבינך ביום ההוא. והגדת לבינך ביום ההוא לאמור בעבור זה. אומר המדרש הלכה, והגדת לבינך יכול מראש חודש. תלמוד לומר ביום ההוא. אל תכעסו עליי. לא יכול מראש חודש. ולא הבנתי מה אמרתם. איזה מין דרשה זאת? כתוב בפסוק, והגדת לבנך ביום ההוא. זה כתוב על תתוו בניסן, על היום שיצאו ממצרים. כתוב שם שבעת ימים תאכל מצות, והגדת לבנך ביום ההוא. מה אתה שואל אותי יכול מראש חודש? אני בתורה שאינו יודע לשאול בהרשע, מזמן הייתי עוזב עכשיו. תראו איך הדתיים מעצבנים עם כל מיני דרשות. מה אתה רוצה? למה יכול מראש חודש? לא יכול ולא ראש חודש. לא היה לי אהבה מנה. טוב, כתוב והגעת לבנך ביום ההוא. טוב, אז אולי מי בעוד יום? לא, כתוב ביום. אז למה מי בעוד יום? אולי מי בעוד יומיים? לא אמרתי אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. לעניות דעתי, לעניות דעתי, יש כאן דרשה מדהימה. אתם יודעים מה אומרת הדרשה? הדרשה אומרת, בעצם סיפור יציאת מצרים מבחינה אמיתית מתחיל בראש חודש. בעצם אם תשאל אותי מבחינה רעיונית מתי התחילה הגאולה, זה לא התחיל בתתוו, זה התחיל בראש חודש ניסן, ערב שבת החודש אנחנו. אתה יודע למה זה התחיל בשבת החודש? בשבת פרשת, בראש חודש ניסן, אני אגיד לך למה. כי בראש חודש ניסן באמת הפכנו לבני חורין. בראש חודש ניסן השתלטנו על הזמן שלנו. לראש חודש ניסן הפך להיות תאריך. עבד זה מי שאין לו זמן. בראש חודש ניסן קיבלנו על עצמנו שבעוד 10 ימים, במצרים, לא במדינה שלנו, במצרים, לפני מכת בכורות, ניקח את הסט אלוהי מצרים ונקשור אותו כל אחד למיטה. זאת גאולה. נו, אז למה לא התחילו בראש חודש באמת? אתה יודע למה? כי זה רעיון. אנחנו רוצים לשתף את כולם. לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. אנחנו רוצים לשים לך מצה, רוצים לך, משים לך מרור, שתשאל. אנחנו רוצים לשאול, אנחנו רוצים שהכל יהיה מחדש. יכול מראש חודש ישתף את אלה שמבינים את הרעיון, את אלה שתופסים על מה מדובר, אבל עכשיו אנחנו רוצים להתחיל מההתחלה. והגדת לבנך, דרשנו כבר לי ולא לא, דרשנו בעבור זה. אתם יודעים מה באנו להגיד עכשיו בויגדת לבנך? והגדת לבנך בא לומר, כולם צריכים להימשך. כולם צריכים להימשך, לכן ביקש הקדוש ברוך הוא, תדחו את סיפור יציאת מצרים מראש חודש. תעסקו בסיפור יציאת מצרים כשכל אחד יכול להיות שותף, כשכל אחד יכול להסתכל ולהגיד זה. וצריך שישאלו. הרמב״ם אגב מקפיד לומר, וצריך שיאמר מה נשתנה. מה אכפת לך אם הוא לא אומר מה נשתנה? אז הוא לא אומר את הנוסח הזה. מה אכפת לך מה נשתנה? לעניות דעתי, במה נשתנה יש רעיון מאוד גדול. במה נשתנה דווקא? בנוסח של מה נשתנה. מה נשתנה זה תרגיל. אני חושב שלא שמים לב לתרגיל הזה. כתבתי עליו, אני חושב שלא שמים לב אליו. מה נשתנה זה תרגיל בחשיבה. מה הילד שואל? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? נו, מה 4 השאלות? נו, בלי להתחיל לשיר עכשיו. מה 4 השאלות של מה נשתנה? שאלה ראשונה, למה הלילה הזה אוכלים מה? מצה ולא חמץ ומצה. שאלה שנייה, למה הלילה הזה מרור ולא שאר ירקות. שאלה שלישית, למה הלילה הזה מטבילים 2 פעמים וכל לילה אף פעם. שאלה רביעית, למה הלילה הזה, נו, כולנו מסובים. קדימה, עכשיו עונים לילד תשובות, נכון? 4 שאלות היו לו? מצוין. תשובות. עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו השם אלוקנו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. זאת תשובה ללמה לא אוכלים, למה אוכלים מצה? כן? כי לא יכולנו, מה? לא יכולנו לאפות, נכון? עבדים היינו לפרעה ויוציאנו. אחרי זה ניתן לך פירוט, מצה זו שאנו אוכלים על שום מה. אבל זה תחילת תשובה? מצוין. למה אנחנו אוכלים מרור? נו, נו, נו. כי עבדים היינו. אז לכן הוא מרר אותנו, נכון? אוכלים מרור? מצוין. למה אנחנו מסובין? נו, נו, כי ביוציאנו. מצוין. למה מטבילין 2 פעמים? איפה התשובה? הילד שאל אותך שאלה, למה אתה לא עונה לו? נו, אז מה אומרים הדתיים? אתם יודעים מה התשובה הרגילה הקלאסית? טוב, זה בשביל שהוא ישאל. זה כל הלילה עושים. מצוין, שקוייך. נותן תשובה כבר. עד סוף הסדר אין תשובה. לי נראה לעניות דעתי שזה היה תרגיל, תקשיבו, זה פילי פלאות. זה תרגיל אמיתי. מי יכול להיכנס לליל הסדר? תקשיבו טוב. למה הילד שואל למה אוכלים מצה הלילה? למה הוא שואל למה אוכלים מצה? נו, למה? כי הוא נכנס הביתה, ומה הוא רואה על השולחן? נו, מצות. מה הוא לא רואה? לחם. אז מה הוא שואל? איפה הלחם? אמא, איפה לחם? אין לחם. יופי. אחרי זה, כל ערב הוא רגיל לראות שם המון המון ירקות, נכון? נניח שזה לא אשכנזים, שזה משפחה שאוכלים כמו שעם סלטים בהתחלה והכל. יש כאלה. אשכנזים הוא גם רואה ירקות בתוך הגפילטה פיש, לא חשוב. הוא, נכון? הוא נכנס, הוא רואה המון ירקות, נכון? הלילה מה הוא רואה? מרור. נו, אז מה הוא אומר? אמא, אופו חסה. אופו עגבניות. פוקוס ברע, אופו פתוס. אין כלום. מרור. שאלה יפה מאוד. והוא רואה על כל כיסא קריות, נכון? אז מה הוא שואל? נו, למה משובים? תגיד לי, נודניק, איך אתה יודע שמטבילים שתי פעמים? מי אמר לך? הגננת, אה? היא רצתה שאנחנו נהיה מבסוטים, שהיא מלמדת אותך יפה לפסח, כשנשלח גם את הילד הבא. הבנתי. זאת אומרת, אתה שקרן. אתה יודע שאלות כי אתה בן איש. זה לא שאלות כי באמת אתה רואה. זה שאלה סתם. שאלות סתם לא תקבל תשובות הלילה. הלילה תשובות רק לשאלות על אמת. הלילה אין בלופים. תחפש עד סוף ההגדה, אין תשובה לשאלה הזאת. פעם הבאה תשאל שאלות מהבטן שלך. הבנת? מה כואב בבטן? תשאל. מה אמרו לך בבית ספר לשאול? תשאל מחר בבית ספר. פה כולנו ילדים חדשים. פה שואלים, ומקבלים תשובות. מסכן, מה עם זה שלא יודע לשאול? הוא יודע. יש לו מחברת עם שאלות. וכתוב לו, כאן צריך לשאול. מצוין. הוא גם יודע מתי צריך לסיים את השאלה. אבל הוא לא יודע לעשות, מה יעשו איתו? לכן לא התחלנו את הלילה הזה, לא בראש חודש ולא מבעוד יום, התחלנו את הלילה הזה כשתיכנסו ותראו מצה ומרור מונחים לפניך ותעשו, כי כולנו יכולים לסבול מהמצב הזה של השאינו יודע לשאול. השאינו יודע לשאול יושב בשולחן והוא לא מתערב בדיון. ואתם יודעים מה הבעיה הכי קשה? לפעמים גם אבא לא כל כך שם לב לבעיה שלו. כי הוא, אתם יודעים מה? ודאי שהוא עדיף על הרשע והתם. כי הרשע זה חתיכת חילוני רשע, והתם זה אחד מהאוניברסיטה כזה כבר מתוחכם. אז נשאר לו שני ילדים טובים. החכם והטמבל. ברוך השם. לפחות שניים יצא טוב. הסנדוויץ' יצא בעיה. אתה לא מבין? הוא הבעיה. אתה לא מבין שעדיף השאלה של התם עם הדברים הכי קשים מהלא יודע לשאול, יום אחד הוא לא יצביע. יום אחד הוא יפסיק להתעניין בך. יום אחד הוא יגיד, עזוב אותי מכל זה. פתח לו. אצל התם אתה יכול לדבר מחר. אצל החכם אתה יכול מחר. אצל השאינו יודע לשאול עכשיו, ביום ההוא. עכשיו מיד. אתה שומע אותו שואל על מצה? לך אליו. אל תחכה שתדע את כל התורה בשביל זה. אתה תפספס אותו. זה השאינו יודע לשאול. כי צריך שישאלו. מי? כולנו. אלה ארבעת הבנים. כן, אדב. יותר שומע. מצוין. לא כתוב אבא עונה לו. כתוב אבא פותח. אתה יודע מה זה לפתוח? זה לחפש נושא להתעניינות. בוא נפתח. את פתח לא. זה כמו אינסטלטור. יש סתימה. בוא נפתח. על מה אתה רוצה לדבר? מה מעניין אותך? אתה רוצה לראות את התפריט? אתה יודע מה יכול להיות? אתה אוכל פה יותר טוב מהסטייק שם. פתח. פתח לו. את פתח לו. אל תקבע לו את הנושא. שנאמר והגדת לבינך. נורא מתחשק לך לדבר עכשיו על החודש, על השחרור, על בעשור לחודש. לא, לא, את פתח לו. תחפש נושא שאפשר יהיה לדבר עליו. נכון? זה כל תורת האהבה והחינוך. אנשים חושבים, נו, זה בטח פחות עמוק יהיה. כי עמוק זה יהיה לדבר איתו עכשיו, לא יודע על מה. טעות גדולה. את פתח לו. ותראה שהוא יגלה דברים מדהימים, ותראה שתגיעו לדברים נפלאים. חכם, תם, רשע, ושאינו יודע לשאול, והחשוב מהכל, הם חייבים לשבת ביחד. לפעמים החכם והרשע דווקא, שנראים הכי הפוכים בציורים של האגדה, כמו שאמרנו, הכי קל להם לשבת, כי יש להם אקשן. לפעמים הם זורקים את השאינו יודע לשאול, כי הוא סתם, עזוב. לפעמים דווקא לחכם ולתם, לפעמים הרשע והשאינו יודע לשאול. כל סיפור האגדה הוא ארבעת הבנים שעוברים עכשיו את תהליך המשיכה. והגדת. הקודש, הלאומיות, הליברליות והסטלבטיות. הסתם, העזוב, הזה שלך אין כוח בגלל שאתה חכם ושחצן ועוסק רק בדברים עמוקים. יכול להיות שהשאינו יודע לשאול הזה עמוק פי אלף ממך. רק פשוט לא ישבת איתו אף פעם בשולחן. כשתפתח, אתה יודע לאיזה מקומות תגיע? רק תפתח. שלושת הראשונים פותחים לבד. מיד. הם כועסים. מה הולך פה? למה מצוות? הם כועסים למה גזענות כזאת יהודית. הם שואלים למה הלכה כזאת, הלכה אחרת. הרביעי הוא מי שהאחריות שלך מוטלת לפתוח לו. לפתוח לו את החיים, לפתוח לו את הכל. הסיכויים הכי גדולים יבואו ממנו. על שמו נקרא כל הלילה הזה הגדה. אם זה היה נקרא על שם מה שאומרים לחכם, היו קוראים לזה אמירה. כי כתוב ואמרת לבינך, עבדים היינו. אם זה היה לתם, היו קוראים לזה ואמרת, גם אמירה. גם אצל הרשע כתוב ואמרתם. אבל הלילה הזה קוראים הגדה. כי הילד הזה הוא ילד שיחנך את כולנו לפתוח את הכל. תפתח לו, הוא יפתח גם לך. אלה הדברים, חילה לעיכוב היום, ואני רק רוצה אבל לגנוב עוד שתי דקות בדבר חשוב מאוד אחר. ברשותכם, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. אבל זה לא כזה בירא, כן, הבירא מאוד עמיקתא, אבל דיברתי על זה עם האברכים ועם החבר'ה המבוגרים בשיעור שלשום, ואני מרגיש חובה להתייחס לזה דקה אחת בפורום הקדוש הזה כולו. עוד שישה ימים הבחירות במדינתנו תיבנה ותיכונן. והמצב הוא כזה שבלי להיכנס לשום דבר, יש תחושה ש כמה שאנחנו מנסים לעסוק בעומק ובתוכן, וזה מה שצריך לעסוק, ורק בזה, ואנחנו מדברים על זה בלי סוף כבר בחודשים האחרונים יותר ויותר, שגעים שחייבים להירתם, שחייבים להירתם להציל. גם אם הם קצרים, וגם אם הם של כמה ימים או ערבים. אלי קובץ', נכון? ואלי, מרכז את כל הסוגיה הזאת. מבחינת עשייה. החשיבות האדירה שצריך לעשות כל מה שניתן כדי לפחות לחסום את הגוש הזה ששואט קדימה אל המבול מאחורה, זה ממש נפשות. ממש נפשות. נכון שזה לא התפקיד שלנו, אבל גם נכון שלא יכול להיות שאנחנו נהיה אדישים. לכן אני ממש מבקש, אני בכוונה חיכיתי עם זה לשבוע האחרון, אנחנו ביום רביעי בבוקר, יש את הערבים של רביעי וחמישי ומוצאי שבת וראשון ושני, ויש את יום שלישי עצמו שהוא יום הבחירות. לא מכיר את הפרטים, לא יודע בהם באמת מאומה, אבל אני חושב שמצווה גדולה לעבוד נכון, לעבוד נכון, לעשות את הדברים באמת טוב, לא כן, טוב, כן התכוונתי, לא משנה, וביחד, ולעשות את זה נכון עכשיו. כלומר, באמת, יש זמן מאוד קצר, כמובן לא להפריע יותר מדי את הלימוד, אבל אני כן חושב שנכון בערבים להירתם למה שצריך, מי שיכולים, ו... לראות איך, מה כן ומה לא. אז אלי עומד מול הרב ששר בסוגיה, ולפי ההנחיות שינחה אותנו הרב ששר, ואלי יתרגם לנו אותם למעשה, כל מי שיכולים, תשאיר איזושהי מודעה או משהו, אלי תגיד משהו, מה? להדגיש זה בהדגשה, כי לא שומעים. שאתה רק... ובקיצור, אלי אומר שהוא רוצה להדגיש שהוא רק המרכז. מי שמרגיש שהוא רוצה ויכול להתעורר לעניין, דבר בקול, אלי. תגיד, תגיד. דבר. איתה חתונה ודבר בקול ותעשה בזה הרבה, תהיה עוד חתונה. נו? טוב, דברים ברורים. אז לתשומת לבכם, כמובן, הכל לפי דרככם, וכמובן, חס וחלילה, חס וחלילה, חס וחלילה, לא לאבד את הפרופורציות בערב, גם כן, מבחינת בית המדרש. אז זה אנחנו נראה כבר, אבל לכן אני מבקש שזה יהיה תחת ההנחיה של הרב ששר בדברים. עד כאן, בשורות טובות.